ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04 דקות, הבורסות בעולם ממשיכות להתרסק, הבורסה בתל אביב בציפייה לפגישת ביבי טראמפ מתמתנת מעט מיד העדכונים וגם על ריבית בנק ישראל שנותרה גם היום, גם החודש הזה ללא שינוי והיא עומדת על 4.5%, אבל עוד קודם. ישראל במלחמה כבר שנה וחצי, 549 ימים ועדיין 59 חטופים וחטופות מוחזקים במרתפי הגיהנום. בעזה, בלי טיפת תקווה. נכון להיום ידוע על בין 20-24 אנשים צעירים קשורים בשלשלאות, מורעבים ומעונים. ועכשיו גם שומעים היטב את ההפגזות העוצמתיות של צהל. זה מה שאמר לנו הבוקר אלי אלבג, אבא של לירי, שורדת השבי, האמיצה, שנלחמת כמו חבריה השורדים, להחזיר מיד את מי שתקוע עמוק מתחת לאדמה.
כשאת רואה את הממשלה, עם מה היא מתעסקת? לאן השיח הציבורי הולך? ואני אומר, עד מתי? אני פונה לראש הממשלה, שהוא ראש הממשלה של כולם, הוא לא ראש ממשלה של חצי עם. גלי אחריות, גלי מנהיגות, אתה לא יכול לשסע הכל, זה לא נורמלי.
עכשיו מביטים כבר לשמונה בערב שעוננו לפגישת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו שנקרא לבית הלבן מהרגע להרגע בתקווה שתהיה פריצת דרך במסע ומתן להשבתם של החטופים. גם סטיב ויטקוף, השליח המיוחד של הנשיא לעניין החטופים, השתתף. בינתיים מטפלים בכסף, במחסים. הוויטקוף של המחסים הוא הווארד לוטניק. תזכרו את השם הזה. הוא שר המסחר בממשל טראמפ והוא על פי מה שמדווח בימים האחרונים בעיתונות האמריקנית, המוח מאחורי רעיון המחסים. לוטניק, איש עסקים יהודי-אמריקני, תספיק כבר להיפגש הלילה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במעון האירוח הרשמי של הבית הלבן, הבלר האוז. אולי ממנו תבוא הישועה להקטין את הצרה של הטלת המחסים שנפלה לנו על הראש? בישראל לא העריכו נכון את גודל הצרה. בינתיים הנפילות כאמור לא עוצרות. אסיה, אוסטרליה לפנות בוקר צומחות סביב 8%. מדדי אירופה צוללים. תל אביב אדומה ברכות ווול סטריט עוד לפני הפתיחה צבועה באדום. בינתיים רק מנהל העולם החופשי מרוצה. בהצלחה לכולנו. מיד כאמור הכל על החלטת הריבית שנותרה כאמור על 4.5% ללא שינוי, וגם תמונת מצב ההייטק בישראל שנה וחצי אחרי תחילת המלחמה. מדוח הרשות לחדשנות שמתפרסם היום עולה שמתחילת המלחמה עזבו את ישראל 800 הייטקיסטים בכל חודש. איך עוצרים את זה? נשאל את מנכ"ל הרשות לחדשנות דרור בין. מכירים את התופעה הרווחת של רגישות ואלרגיה לפניצילין? זה קורה בדרך כלל בילדים ונשאר איתנו המבוגרים. עכשיו מתברר שלא כולם אלרגיים בבגרותם. רן רזניק מפרסם את הסיפור, הפרופסור אלון הרשקו יסביר, שניהם ידברו איתנו. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקים יואב כהן וחירות הזני. על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. כאמור, אפקט המחסים של טראמפ נמשך, הצלילות בבורסות העולם נמשכות. ערן פסטרנק, מנכ"ל פסטרנק שוהם ניהול השקעות.
הטלטלות בשווקים נמשכות גם היום, ואנחנו רואים מסכים אדומים בארצות הברית שמגיעים גם אלינו, אבל הירידות בבורסה בתל אביב מתמתנות עד כדי כך שהשוק מתייצב, אפילו עובר לעליות קלות. כלומר, ייתכן והמשקיעים מצפים שבמלחמת הסחר יגיעו לפשרות וטראמפ יתגמש בצורה כזו או אחרת, וככל שזה יקרה אנחנו צפויים לראות גם תיקון ועליות בשווקים. השקל נחלש גם היום, אבל ההיחלשות גם מתמתנת בעקבות אותם ציפיות של האופטימים בקרב הכלכלנים והמשקיעים שיהיה מוצא למלחמת הסחר וימצאו את העמק השווה.
ריבית בנק ישראל לא תשתנה כאמור גם החודש. על הסיבות להחלטה, דוקטור רון אייכל, המכללה האקדמית גליל מערבי.
למרות המערבולת בשווקים וירידות השערים, רוב הגורמים שמשפיעים על ההחלטה תומכים בהשארת הריבית כמו שהיא, כאשר המשק צומח ושיעור האבטלה נותר ברמה נמוכה מאוד. למעשה, דווקא האינפלציה, הגורם המכריע בהחלטת הריבית, היא עדיין גבוהה, ובמקביל נמשכת ההתייקרות במחירי הדיור. בשלב הבא, הריבית במשק תרד, אבל נדרש שההתייקרויות במשק תסתיימנה או תתמתנה, והדבר צפוי רק לקראת הקיץ.
עוד מעט בהרחבה ולקראת החלטת בגץ מחר בעניין עתידו של ראש השב"כ רונן בר. יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד מאיים היום שאם הממשלה לא תכבד את החלטת בגץ, המשק יושבת.
כשאתה רואה שזה מגיע גם לאמירות של שרים ואפילו ממשרד ראש הממשלה שהם לא נשמעו לפסיקת בגץ, זה מבחינתי קו אדום. ושאני מגיע עם החצי כדור האחרון שלי, שיש לי בקנה, אני שומר אותו לאי פסיקת בגץ. זה מה שאני אעשה, ואם זה יקרה, אני צריך לפעול.
את הדברים אמר בר דוד בוועידת ויינט וידיעות אחרונות, ועד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד, ומיד הכל על ריבית בנק ישראל. עכשיו נגיד שלום לדוקטור עדי ברנדר, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל. שלום דוקטור ברנדר.
שלום,
שלום. אז קודם כל, הסברים שלך, למה בנק ישראל מחליט להשאיר את הריבית על כנה עדיין 4.5%?
אנחנו נמצאים בסך הכל במשק שעדיין מאופיין במגבלות היצע שמשקפות בעיקר מחסור בעובדים. אנחנו רואים את זה בשוק העבודה גם באבטלה נמוכה, ברמה גבוהה של משרות פנויות ובעליות בשכר. האינפלציה נמצאת עדיין מעל היעד, היו הפתעות לטובה במידה מסוימת באינפלציה בשתי החודשים האחרונים, אבל עדיין היא נמצאת מעל היעד, ובסביבה כזאת, כשנוספה לה אי הוודאות המאוד גדולה, החל מיום רביעי עם ההכרזה של ארצות הברית על תוכנית המכסים, אז הזעזועים בשווקים, הפיחות המשמעותי שראינו, הדגש של הוועדה המוניטרית הוא קודם כל על שמירת היציבות בשווקים ולראות את האינפלציה מתכנסת לכיוון היעד, ולכן החלטנו שעדיין זה לא הזמן להפחית את הריבית בתקופה הזאת כשהסיכונים הם כל כך גדולים.
אוקיי, אז בוא נדבר באמת, הזכרת את המכסים שהנשיא טראמפ מטיל, יכול להיות שיש איזשהו סיכוי שהערב תצא איזושהי בשורה מהבית הלבן עם פגישת טראמפ ונתניהו, אבל עד כמה זה באמת מטריד? הציבור בעולם כולו מפסיד טריליונים, זה מספרים דמיוניים שאנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו, בישראל יש טיפה מתנות, לפחות היום, אולי בעצם לציפיות הללו. כמה זה מטריד את בנק ישראל?
זה מטריד את בנק ישראל מאוד, וכל מה שמטריד את השווקים, קודם כל מטריד גם את בנק ישראל. אנחנו פרסמנו היום גם תחזית מקרו-כלכלית חדשה, והתחזית הזאת משקפת איזשהו ניתוח שלנו, של השפעת המכסים על הכלכלה הישראלית, וצריך לזכור שלהשפעה הזאת יש שני אפיקים או שלושה אפיקים מרכזיים על המשק הישראלי. הראשון הוא כמובן אותו אפקט ישיר, שאם יטילו מכסים על הייצוא שלנו ייפגע, אבל יש אפקט שני שהוא גדול לא פחות, גם אם אנחנו איכשהו נתחמק מהמכסים האלה, צפויה פגיעה בסחר העולמי, ובסופו של דבר כאשר הסחר העולמי והפעילות הכלכלית בעולם מעטים, זה פוגע בייצוא שלנו גם כי הביקושים באופן כללי יורדים, אז גם זה יכול להשפיע על המשק שלנו, וזה גם פוגע בנו דרך אפקט הרכוש שמקטין את תחושת העושר של הציבור, לא רק את התחושה, אולי גם את העושר בפועל, וזה פוגע בצריכה הפרטית. אז כל האפיקים האלה באים לידי ביטוי בתחזית שלנו, אי הוודאות גם פוגעת בהשקעות, ולכן כל הדברים האלה ביחד להערכתנו בתרחיש שבו אין התפרקות, אלא בתרחיש שפשוט הדברים קורים לפי מה שהוחלט עד עכשיו, זה מפחית את הצמיחה של המשק הישראלי בחצי אחוז.
תגיד, האם אתם רואים בניתוח המקרו-כלכלי הזה שהזכרת גם את ישראל חוזרת נגיד למיתון, להתמתנות אולי, אם נהיה יותר רכים בהגדרות, כי העולם הולך למקום מאוד מאוד לא טוב, בארצות הברית מדברים על זה כבר בגלוי.
יש מגוון עצום של תרחישים בעולם, כי קודם כל אף אחד לא ממש יודע מה הולך לקרות בצעדי המדיניות עצמם, ועל אחת כמה וכמה מה ההשפעות. הערכה שלנו היא שוב שהפגיעה בארצות הברית, כך גם הגופים שמנתחים את העולם מעריכים, הפגיעה תהיה יותר גדולה בארצות הברית מאשר במדינות אחרות כמו שהדברים עומדים עכשיו, ולכן אנחנו מעריכים שזה לא יגרור אותנו למיתון, אבל זה כן יעט את הצמיחה שלנו. ככל שיהיו סבבים נוספים של תגובות של מדינות אחרות ותגובות לחדש של האמריקאים, זה בוודאי יכול לגרור את הכלכלה העולמית למקומות.
ודוקטור בנדר, יש לבנק ישראל כלים להתמודד עם המצב הזה, להקל נגיד על התעשייה הישראלית, על ההייטק שהוא קטר מוביל ומשמעותי מאוד?
במצבים כאלה של משבר, הדבר הראשון הוא לייצב את השווקים. כאשר משברים מתגלגלים לבעיות פיננסיות, זה יכול לפגוע לאורך זמן באופן מיידי, אבל באופן מתמשך גם בשווקים ובכלכלה בכלל, ולכן קודם כל צריך לייצב את השווקים, וזה מה שאנחנו...
שזה אומר שאין מה לדבר על הורדת ריבית, נכון?
קצב האירועים היה מאוד גבוה באירוע הזה של המכסים, הוא גם יכול להיות מאוד גבוה בפתרון של הבעיה או שלא. הערכה שלנו היא שבתרחיש שבו אנחנו נמצאים פחות או יותר בעוצמה של האפקטים שכבר קרו, מהמכסים שהאמריקאים הטילו עם תגובה סימטרית של אירופה וסין פחות או יותר, זה תרחיש הבסיס שלנו, ושם אנחנו רואים את המשק הישראלי כן חוזר לירידה באינפלציה, כן מחזיק עדיין צמיחה ברמה שמתוששת, לא צמיחה מאוד גבוהה.
במקרה קיצון יש גם...
ולכן אנחנו גם מדברים על הפחתת ריבית, אם יתממש התרחיש הזה במחצית השנייה של השנה, ולקראת תחילת השנה, okay. אולי עוד הפחתה.
אני שמחה שאתה אומר את זה, אבל אני שואלת אם במקרה קיצון, ועוד אין לדעת לאן העולם מתגלגל, מהסיפור הזה של המחסים, אולי תשקל גם אופציה של העלאת ריבית? זו גם אופציה?
במצבים מסוימים זאת יכולה להיות אופציה, זה לא נראה כרגע שאנחנו נמצאים שם, אבל הוועדה המוניטרית תעשה מה שידרש כדי קודם כל לשמור על יציבות השווקים, ולהבטיח שהאינפלציה תחזור לתחום היעד. זה לא התרחיש הבסיסי שאנחנו מדברים עליו כרגע, אבל ככל שידרש, הוועדה המוניטרית תעשה מה שצריך לעשות.
בניתוח המקרו-כלכלי שלכם, מה מצב המשק על פי ניתוח מומחי בנק ישראל?
אז הערכה שלנו בכניסה לאירוע הזה הייתה שהמשק מתחיל לאט לאט להשתחרר ממגבלות ההיצע. אנחנו רואים, ראינו לפחות יותר אנשי מילואים שמשתחררים, אנחנו רואים יותר עובדים זרים שמגיעים ומחליפים את העובדים הפלסטינים בהדרגה. מצד שני, לחצי הביקוש של ההוצאות הביטחוניות, ההוצאות על המלחמה של הממשלה הלכו ופחתו, ולכן זה אפשר למשק לחזור לרמת צמיחה גבוהה יותר, רמת תוצר גבוהה יותר, ולצד ירידה באינפלציה, שזה שילוב שהוא טוב לכולם. אנחנו גם לא רואים אינפלציה וגם צומחים יותר, גם נמצאים בתעסוקה מלאה, וזה התרחיש הבסיסי שאיתו אנחנו עבדנו. המכסים מושכים אותנו כלפי מטה, וגם ככל שתהיה כמובן הסלמה במצב הביטחוני, גם זה סיכון כלפי מטה. אנחנו בהחלט רואים מאזן סיכונים שנוטה כלפי מטה ולא כלפי מעלה, או לא סימטרי אפילו.
אבטלה, מצב העבודה במשק?
מצב האבטלה במשק הוא נמוך מאוד. שוק העבודה מאופיין בעודף ביקוש גדול לעובדים, חסרים לנו עובדים, ואנחנו רואים את זה גם בתעסוקה מלאה, גם בהרבה מאוד משרות פנויות, וגם בשכר שעולה, לא מתפרע, אבל בהחלט השכר עולה בצורה יפה, בטח בהינתן הצמיחה האיטית. המגבלות הן דווקא מחסור בעובדים, וזה הדבר המרכזי. ככל שמשתחררים המשרתים במילואים, ככל שמצליחים להביא עובדים זרים במקום הפלסטינים, זה הדבר המרכזי שתומך בצמיחה של המשק העת.
אוקיי, נעצור כאן. דוקטור עדי ברנדר, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, תודה רבה לך. כאמור, הריבית נותרה ללא שינוי, 4.5%. תודה ושלום. תודה שדיברת איתנו. עכשיו חזרנו, קודם דיברנו עם עדי ברנדר, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, והזכרנו גם את התעשייה ואת ההייטק, ועכשיו נדבר על ההייטק שמתפרסמים היום נתונים מטרידים בהחלט. רשות החדשנות מפרסמת את הנתונים על כך ש800 הייטקיסטים עזבו את ישראל בכל חודש, שימו לב, מתחילת המלחמה. אנחנו שנה וחצי היום בתוך הסיפור הזה, ועוד לא רואים את הסוף. דרור בין, מנכ״ל רשות החדשנות, שלום דרור.
שלום ענת.
שלום שלום. תן לנו עוד נתונים, במקום שאני אמנה אותם, ספר ממה אתה מוטרד, הנתונים העיקריים.
כן, יש בהחלט כמה נתונים בדוח שפרסמנו היום. בראש ובראשונה, כיפאון בצמיחה בכמות העובדים בהייטק. אם בעשור שבין 2002 ההייטק הכפיל את עצמו מ-1,000 עובדים ל-400,000 עובדים, ובקצב צמיחה מאוד מהיר, אנחנו רואים שמאז 2022 יש קיפאון בכמות המועסקים בהייטק.
כלומר, זה עוד לפני המלחמה, וזה העניין של ההפיכה המשפטית וכל זה. זה דבר גורר דבר.
יש פה הרבה תמונה מאוד מורכבת, ואני אנסה להסביר אותה כמה שיותר בפשטות. קודם כל, ב-22, כמו שכולם יודעים, הייתה ירידה חדה בהשקעות בהייטק, בסטארט-אפים, גם בארץ וגם בעולם, בגלל עליית האינפלציה, עליית הריבית, והייתה ירידה חדה, ותמיד כשמגייסים פחות כסף, אז גם מגייסים פחות עובדים, גם בארץ וגם בעולם. בוודאי שגם הכיתוב הפוליטי, המאבק הפוליטי ב-22,
דרור, אתה יכול טיפה לשפר את המיקום, להסתובב טיפה עם הטלפון, כדי שלא נחמיץ, זהו, אולי פה, תעצור פה, בדיוק.
מצוין.
כן.
אז יש הרבה סיבות לדבר הזה, ובהחלט יש קיפאון וזה מטריד, וכמו שאמרת גם, אנחנו ראינו עם פרוץ המלחמה עלייה בכמות הרילוקיישנים לחול. אני מניח שגם אנשים רצו ככה לצאת קצת החוצה בגלל המצב פה הביטחוני והפוליטי. תמיד רילוקיישנים, רוב האנשים הרי בסופו של דבר חוזרים, ותמיד גם יש רילוקיישנים בהייטק, חברות מעבירות אנשים כדי להיות קרוב ללקוחות בשווקים הגלובליים, אבל העלייה כזאת היא מטרידה, אנחנו נמשיך לעקוב אחריה, ואני מקווה שאנחנו נראה שינוי במגמה.
איך עושים את זה?
קודם כל צריך שהמצב בארץ ישתפר, וגם אני חושב שהמצב בהייטק הולך להשתפר. יש לנו כמה אינדיקטורים ראשונים, שההייטק יחזור לנתיב של צמיחה בתעסוקה, כי א' הוא חזר כבר לנתיב של צמיחה בגיוסים, בשנת 24 הייתה כבר עלייה בגיוסים של ההון, גם הייתה שנת C של רכישות ומיזוגים, ראינו לאחרונה את הרכישה של וויז, בדרך כלל כשחברות רב-לאומיות רוכשות פה חברות, אז הן מגדילות את התעסוקה.
כן, ואחרי כמה ימים הייתה עוד רכישה אחת משמעותית.
כן, יש המון רכישות. שנת 24, עוד לפני הרכישה של וויז, הייתה שנת השיא בתחום הזה בהייטק, עם רכישות של בין 16 ל-17 מיליארד דולר. אז בסך הכל אנחנו אופטימיים לגבי הצמיחה של ההייטק, והוא יחזור להיות גם הקטר של הכלכלה וגם אבן שואבת לאנשים שעזבו חזרה. אבל בכל מקרה זה חובתנו לפרסם את הנתונים האלה שהם מטרידים, מדליקים נורה אדומה, וכמו שאמרתי, אנחנו ממשיכים לעקוב אחריהם.
לפני כמה שבועות דיברנו כאן שהמחסור העיקרי באנשי הייטק הוא דווקא לא מהיזמים הגדולים והרוכשים הגדולים וכולי, אלא דווקא באנשים הקטנים שבוחרים, נגיד, לבחור לצאת מכאן, ואולי לא מתקבלים אפילו לעבודה, כי אין מספיק מקום בשבילם. אתה ער לעובדה הזאת? הענף ער לעובדה הזאת?
תראה, אני מניח שאת מתכוונת למה שנקרא בז'רגון המקצועי משבר הג'וניורים.
כן.
מדי שנה מסיימים הרבה אנשים צעירים את האוניברסיטאות במקצועות טכנולוגיים, ובשנים הטובות, כאשר ההייטק צמח במהירות, אז הם נקלטו יחסית בקלות בתעשייה. מכיוון שיש כיפאון בשנתיים שלוש האחרונות, אין משרות חדשות רבות, ואז לג'וניורים יותר קשה להיקלט. זה לא שהם לא נקלטים בסוף, זה פשוט לוקח יותר זמן להיקלט. אגב, נתון אחד מעודד בדוח שפרסמנו היום, זה שתחילת 25, כמות המשרות הפתוחות קפצה חזרה ל-10,000 משרות, שזה פחות או יותר המצב שהיה בסוף שנת 22, אז יש פה אולי איזושהי אינדיקציה שהמצב הולך להשתפר.
אוקיי, הלוואי. עכשיו בואו נדבר רגע לסיום, אפשר להתעלם מהסיפור של המכסים, ואני מניחה שזה משפיע גם על ההייטק. איך נגיד ברשות, רשות החדשנות, מבקשים להתמודד עם זה, ומה המדינה צריכה לעשות?
כפי שפורסם בתקשורת, הנושא הזה הולך להיות נדון היום בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ.
נכון.
אני מקווה שיהיו שם הישגים טובים לכלל הכלכלה.
נגיד, טוב, נגיד שיפחיתו, לא לגמרי, לא יבטלו, אבל נגיד שיפחיתו 10%. אוקיי, זה, נכון. זה משמעותי, אבל אנחנו רואים.
זה משמעותי מאוד, נכון, זה משמעותי מאוד, אבל אני רוצה להגיד רגע, מתוך היצוא של המדינה, רק חצי מקורו בהייטק. ודווקא החצי הזה של ההייטק להערכתנו נפגע פחות מאשר החצי של הלא הייטק. ולמה אני אומר את זה? מכיוון שיצוא ההייטק הוא 70% ממנו הוא שירותי תוכנה. ושירותי תוכנה לא סופגים מכס. אז באופן יחסי דווקא ייצוא ההייטק ייפגע פחות מאשר הייצוא של שאר ענפי המשק. אבל במקרה יש פה פגיעה לתוספים, כבר שבאמת יהיו הישגים בפגישה היום.
אוקיי, שורה תחתונה, איך אתה רואה את 25 נגיד? אתה אומר שיש כבר אינדיקציות להתאוששות?
נכון, אני כאמור קשה מאוד בימים אלה להיות נביא, בזמן שיש סערה עולמית כל כך גדולה בדמות המכסים. אגב, יכול להיות שההשפעה העיקרית על ההייטק לא תהיה בגלל המכס הישיר, אלא דווקא בגלל הכאוס שנוצר בעולם. את יודעת שכשמשקיעים רואים מוודאות, אז הם בדרך כלל מתיישבים על הכסף ולא רוצים להשקיע, אז יכול להיות ששם בכלל תהיה פגיעה. אז קשה מאוד להתנבא. אני מסתכל על נתוני הבריאות של ההייטק. עדיין יש פה חברות מצוינות, יזמים מצוינים, חוקרים מצוינים, קהילת קרנות הון סיכון מאוד מתוחכמת. יש פה הרבה נכסים, ושוב, בעיניי האירוע הזה של רכישת וויזלט בגוגל, האירוע הזה אומר הכל. זה אומר שלמרות האי-ודאות, למרות הסיכונים, חברה כמו גוגל מתחייבת ורוכשת פה חברה בכזה סכום דמיוני, זה אומר הרבה על העוצמה שלנו.
על העוצמה ועל האמון. דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, תודה רבה. חשיפה של העיתונאי רן רזניק, תחקירן ופרשן ישראל היום, פרשן הבריאות של ישראל היום, מדברת על כך שהרבה מאיתנו חושבים שהם אלרגיים לפניצילין, מה שנקרא אנטיביוטיקה, ובסופו של דבר זה כנראה לא נכון, כי בילדות היה לנו איזשהו סממן וכולי, ואז הפסקנו לקחת אנטיביוטיקה, או שהרופאים אסרו עלינו, או שיכרזנו על עצמנו. שלום רן רזניק. תכף רן רזניק איתנו. מי ש עשה את המחקר הזה, ואנחנו יכולים לדבר עליו, הוא הפרופסור אלון הרשקו, יושב ראש האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית. פרופסור הרשקו, שלום.
שלום.
טוב, אז בוא תסביר לנו. אני יודעת ככה, באים, כשיש ילדים קטנים, באים לרופא ילדים, מקבלים אנטיביוטיקה עם פניצילין, ופתאום הילד מתמלא בפריחה, ואז אנחנו קובעים, או הרופא קובע חד משמעית, הילד אלרגי לפניצילין, ומחפשים חלופות. אז זה לא ככה. כלומר, גם אם היית בגיל שנתיים, זה לא אומר שבגיל 30 תהיה אלרגי לפניצילין.
נכון מאוד. יש פער גדול בין האנשים שהובחנו כאלרגים לפניצילין, לבין אלה שהם באמת אלרגים בפועל. וזו תופעה שידועה בעולם. זאת אומרת, ידוע שבערך 10% מהאוכלוסייה של המדינה מוגדרת כאלרגית לפניצילין, ועוד שהרבה פחות מאחוז אחד הם באמת אלרגיים. ומה שגורם, זה גורם לזה שהמון אנשים לא יכולים להשתמש בפניצילין. עכשיו, בעבודה שעשינו, אני כמומחה באלרגיה, יחד עם דוקטור שירלי שפירה בן דוד, שהיא מומחית למחלות זימיות, לקחנו מאגר נתונים ענק של קופת חולים מכבי, רבע מאוכלוסיית המדינה, ומצאנו שיש 150 אלף איש שמוגדרים כאלרגים לפניצילין, ואנחנו יודעים שבעצם רובם לא. למה זה גורם? זה גורם לזה שמקבלים אנטיביוטיקה פחות טובה, יותר יקרה, ויש להם הרבה יותר סיבוכים, שבעצם גם העלות הכלכלית היא יותר גבוהה.
אוקיי.
אז מפסידים פעמיים.
יפה, אז בוא נעצור רגע כאן. רן רזניק חזר אלינו, פרשן וכתב הבריאות של ישראל היום. שלום רן שוב.
שלום, ענת.
שלום, שלום. אז קודם כל בוא תוסיף לדברים של פרופסור הרשקו, אנחנו באמת מכירים את זה, מכירים את זה מהילדות, כן. מהילדים, מתברר שזה לא כך.
כן, זאת האלרגיה מהנפוצות שיש בישראל ובעולם לתרופות פניצילין, בגלל שהתרופה הזו כל כך, כל כך מוכרת ועם שימוש כל כך נרחב, אנטיביוטיקת הפניצילין, יותר מחצי מיליון ישראלים מוגדרים או מתועדים כאלרגיים, וכמו שאמר פרופסור הרשקו, רבים מהם לא בפועל אלרגיים, כי האלרגיה הזאת, אני אקרא לזה במילים אולי לא רפואיות, מתפוגגת או נעלמת או מסתיימת עם השנים, אבל התיעוד או ההגדרה נשארים בהרבה מאוד מקרים, לא תמיד, התייחסת לזה ענת, ההגדרה הזאת מתחילה בילדות עם ההופעה הראשונה של סימני אלרגיה עם מתן פניצילין. המשמעות של זה היא גם כספית ותקציבית.
זהו, אז בוא נדבר על המשמעות הכלכלית לפני שאני חוזרת לפרופסור הרשקו.
בדיוק, כי בכל אופן אנחנו בתוכנית כלכלית.
נכון.
אז לפי המחקרים של מכבי במחקרים רבים בעולם, ואנחנו גם יודעים את זה ממש מעצמנו, שהאנטיביוטיקות שהן התחליף לפניצילין למי שאלרגי, הן יותר יקרות, הן הרבה יותר יקרות, גם בבתי החולים וגם בקהילה, במרפאות של הקופות, וההוצאות של הקופות בעניין הזה הן מאוד מאוד גדולות, אבל זה לא רק עניין תקציבי, אלא גם רפואי טיפולי. הרבה מאוד פעמים האנטיביוטיקות האלה פחות מתאימות או פחות יעילות למטופלים, האשפוזים של מי שמוגדרים אלרגיים לפניצילין יותר ארוכים, יותר ממושכים בבתי החולים, ולכן המשמעות של זה היא תקציבית וכספית, אבל גם רפואית וטיפולית.
אוקיי.
Okay. תראי בפיילוט, משפט אחד, בפיילוט שמכבי עשתה, עכשיו מכבי עושה, אני חושב, מבצע שהוא נרחב בקנה מידה עולמי, יש לו משמעות עולמית שלא הייתה, לא הרבה ארגוני בריאות עשו כמוהו, הם זימנו 15 מטופלים למרכז יום ברמת השרון של מכבי, שמתועדים כאלרגיים, ובבדיקות הם גילו, ש-15 מתוך 15 לא בפועל אלרגיים,
שזה נתון מדהים. פרופסור הרשקו, אני חוזרת אליך ככה לקראת סיום. מה צריך לעשות? נגיד שהבן אדם כבר בן, לא יודעת, 50, והוא עדיין מגיע לרופא המשפחה שלו ואומר, אני אלרגי לפניצילין. אפשר להפוך את זה? כלומר, אני מבינה היום שזה הפיך, אבל מה צריך להגיד לו הרופא?
למעשה הרופא צריך לשאול שתי שאלות חשובות. איך הגבת לפניצילין? כלומר, מה הייתה התגובה? רק איזה פריחה או משהו יותר מסוכן? ומתי זה היה? רוב החולים יענו שזה היה פריחה קלה וזה היה לפני הרבה שנים, ואז אפשר להפנות למומחה באלרגיה, ואנחנו בתהליך של שעה וחצי, שעתיים, נותנים מנה קטנה, רואים שלא מגיב, נותנים את המנה המלאה, רואים שלא מגיב, ואנחנו מוחקים את ההבחנה שיכולה ללוות את המטופל עשרות שנים קודם לכן.
הבדיקה הזאת מסובכת, או האם כל פציינט יכול לגשת היום למרפאה שלו, לרופא שלו, נגיד גם בכללית, גם במכבי, סליחה שאני מערבת את כולם, יש עוד שתי קופות חולים, מאוחדת, לאומית, זה מתקיים בכל מקום?
בעיקרון כל קופה יכולה לעשות את זה. הייחוד של הפרויקט של מכבי שאנחנו עושים את זה על סקאלה גדולה, ואמר קודם רן רזניק שלא הרבה ארגונים בעולם עשו בסקאלה כזאת, אז אני יכול להגיד שאף ארגון לא עשה בגודל שאנחנו עושים פה בארץ. בעצם מה שאנחנו עושים זה הפוך, אנחנו פונים למטופלים, שולחים להם שאלון, ואם הם עונים על השאלות הפשוטות האלה כמו שאנחנו מצפים שיענו, שהסיכון הוא נמוך, אז אנחנו מזמינים אותם, וכל הבדיקה זה פשוט לתת לבלוע אנטיביוטיקה תחת השגחה ולראות שהכל בסדר.
כן,
זה
מסוגים.
עד כדי כך פשוט.
אוקיי, חברים.
זה כלום, העלות היא כלום.
אוקיי, יפה. אז קודם כל זה חשוב, שמנו כאן סימן קריאה. רן רזניק, תודה רבה לך, ופרופסור אלון הרשקו, תודה רבה גם לך.
תודה רבה, ענת.
שוב תבדקו את זה, חבל.
כן.
תודה רבה. תכף נהיה בבורסה, ונדבר גם על מסיבת עיתונאים שקיים נגיד בנק ישראל עם כמה אזהרות שלו. הנה אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. אלן אורי.
אלן, האחרונות?
טוב, קודם כל ככה במהירות, אצלנו ככה זה גם מתנדנד, עכשיו המדדים מסיימים בקצת פחות מאחוז, נכון?
כן, ירידות של בערך אחוז, גם בתל אביב 125, גם במדד המעוף, ירידות קצת יותר חדות ב-SME 60, המניות הקטנות, התחלנו את היום בירידות הרבה יותר חדות, לאט לאט המצב קצת הלך והשתפר, אבל לקראת סוף המסחר, ועם הפתיחה גם של ארצות הברית, עם ירידות יחסית חדות, אז הבורסה שלנו עברה לירידות.
בדיוק, היום. עכשיו זה התחיל עוד, קודם כל אצלנו, הרי נגיד, מצפים לטראמפ ביבי, זה בדיוק, לזה מצפים, לשמונה בערב שעוננו, ואז נראה עם מה הוא יחזור בסל, אם בכלל זה הנושא, אני לא יודעת, יש כמה נושאים על השולחן. בבוקר התחילה טלטלה מטורפת באסיה, ירידות חדות מאוד של יותר מ8%, ואיך נראה עכשיו וול סטריט?
בדיוק, אז התחיל באסיה בירידות חדות, באחוזים יראו גם בוול סטריט ירידות מאוד חדות, באירופה רשמה ירידות חדות, אבל לאט לאט במהלך היום כבר התחילו דיבורים על זה שאולי טראמפ חוזר בדבריו קצת, והמצב השתפר, כרגע S&P 500 ב-3.2 ירידה, נסדק פחות או יותר באותו סדר גודל, אלו ירידות משמעותיות,
מאוד,
שבא,
מאוד.
יום אחרי יום אחרי יום, אבל בבוקר זה היה נראה הרבה יותר גרוע.
אוקיי, okay. עכשיו מילה לסיום אורי, הנגיד, כמובן הריבית נשארת 4.5%, מה הוא אומר בעצם במסיבת עיתונאים ככה ב4.25, נדמה לי שהוא מקיים מסיבת עיתונאים, כמה נתוני מקרו, מה הדבר החשוב שאתה מוציא משם?
אני חושב שמה שאפשר לקחת, קודם כל צריך להגיד עוד משהו אחד לגבי היום שהדולר מתחזק מאוד, או השקל נחלש.
נכון.
וזו תופעה שאנחנו רואים כבר
יומיים.
ימים, כן. ובבנק ישראל מעדכנים כלפי מטה את החזיות הצמיחה של ישראל, גם ל-2025, גם ל-2026, והנגיד אומר שהצמיחה תהיה פחות מהירה. מצד שני, גם האינפלציה מתעדכנת ב-2026 קצת כלפי מטה, ושני אלו ביחד מאפשרים לבנק ישראל להוטט על שתי הפחתות ריבית במהלך השנה הקרובה, שאלה סך הכל חדשות טובות.
כן.
הם גם אומרים שההשפעה של המכסים וכל מה שקורה עם טראמפ, זה משפיע יותר על הכלכלה העולמית. כמובן שזה ישפיע גם על הכלכלה הישראלית, אבל לא בהשפעה ישירה, אלא בעיקר על דרך מה שקורה בעולם.
אוקיי.
סך הכל, אני חושב שהתגובה למסיבת העיתונאים היא סך הכל חיובית. בנק ישראל רוצה להפחית ריבית ויחכה לרגע שאפשר להתחיל לעשות את זה.
בוא נראה. אורי גרנפלד, תודה רבה. תודה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, מפיקים יואב כהן וחירות הזני, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל אחיה כהן, עדן בן ארי ועומר אוקון, אריאל דן שלום.
שלום ענת.
ליאת רון שלום.
שלום, שלום, מה העניינים?
שלום ליאת.
כן, כן, היה לכם, הייתה לכם תוכנית המוסת מכסים, כן.
מכסים, מספרים.
אז אנחנו נדבר על הדברים ה... פחות חשובים, נכון?
קחו את זה מכאן, חברים, אני...
תודה רבה, להתראות, ענת.
להתראות, שלום, שלום.